פרשת משפטים, כתוב בתחילת הפרשה, בדין של עבד עברי, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו אמו. אומר רש"י, מה זה ויצא אשתו אמו? וכי מי הכניסה שתצא? אלא מגיד הכתוב, שהקונה עבד עברי, חייב במזונות אשתו ובניו. ויצא אשתו אמו, זה לא שהיא גם הייתה שפחה, אבל לעניין זה שהאדון חייב במזונותיה, היא נכנסה ביחד עם העבד. כמו שהאדון היה חייב לפרנס את העבד, כמובן, לתת לו מזונות, ככה הוא גם חייב במזונות אשתו ובניו, ועכשיו כשהוא יוצא, אומרת התורה, ויצא אשתו אמו. הפסוק הזה בא ללמד את החיוב הזה של האדון לפרנס את אשתו ובניו. אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת, רפואה שלמה של שאול בן פינקל, של הרפואה שלמה במהרה. אז אומר רש"י, ויוצא אשתו אמו, היא מלמד שהאדון חייב במזונות אשתו ובניו. אחם סויפר עומד על דקדוק, דקדוק המקראות. למה כאן כתוב רק ויצא אשתו אמו? למה לא כתוב אשתו ובניו? רש"י הזכיר שהוא חייב במזונות אשתו וגם בניו. אם היה לו בנים, אשתו הישראלית, האדון חייב גם במזונותיהם. אבל פה בתורה כתוב רק אשתו. מאיפה באמת אנחנו יודעים שהוא חייב גם במזונות בניו? אז באמת, ספרי חכמים מביא כבר הראם, ועוד מפרשי רש"י שואלים, באמת, מאיפה אנחנו יודעים שהוא חייב גם במזונות בניו? יש פסוק בפרשת בהר. שם גם כן התורה חוזרת על הדין של עבד עברי בהקשר ליובל. נכון, פרשת בהר, מדובר על שמיטה ויובל. שם כתוב את הדין שעבד עברי יוצא ביובל, גם אם זה הגיע יובל באמצע של שנים, אז הוא יוצא. ושם גם כתוב ויצאו בניו אמו. אז שם התורה כן מזכירה בניו. פה התורה לא מזכירה בניו. אז אומר אחסם סייפר, ביור נפלא על זה. עד איזה גיל הבנים של העבד הזה כלולים בחבילה הזאת שהאדון חייב לפרנס אותם? עד איזה גיל? אז אומר אחסם סייפר, מסתבר, שזה כמו החיוב שיש לאבא לזון את בניו, שמעיקר הדין החיוב העיקרי שיש, זה עד גיל שש. הוא מביא את הרמב"ן, שהרמב"ן פה במקום אומר, ונראה בעיניי שהוא נכנס במקום הבעל לזון את אשתו, כי חמלה התורה לאישה והבנים שחייהם תלויים להם מנגד, מצפים לידי הבעל, ועתה שנמכר יאבדו בצרתם, לכן ציווה לאדון, שלוקח מעשה ידיו להיות להם במקומו. אז אם כן לא יהיה לאדון רק חיוב הבעל בלבד, אז אומר, הוא מביא על פי דברי הרמב"ן, שכנראה החיוב זה בדיוק כמו שאבא חייב. האבא מעיקר הדין חייב עד גיל שש. אז ממילא, אחרי עוד מעט נראה את הגמרא על זה. אז אומר עכשיו ספר, פה מדובר כשהעבד על יציאת שש, כשמגיע אחרי שש שנים, הוא יוצא, אז הילדים הם כבר בני שש, אז הוא כבר לא חייב בפרנסתם האדון. לכן לא כתוב יצאו בניו אמו, הם כבר יצאו קודם. הם כבר הגיעו לגיל שש. אבל שם בפרשת בהר מדובר ביציאת היובל, שזה פוגע באמצע שש. אז הילדים הם עוד לא בני שש, אז הוא עדיין מפרנס אותם, האדון עדיין חייב בפרנסתם. לכן כתוב שם ויצאו בניו אמו.
ואם היה לו דין בשנה הלוי.
או. שאלה מצוינת את השואל. זה מה שהיה קשה לי על אחסם סייפר. אחסם סייפר נמצא בתורס מוישה כאן, על התורה, וזה מסומן עם כוכבית, לפי הכלל שהמדפיסים כותבים בהתחלה, כל מה שמסומן עם כוכבית, כבר נדבר על זה. אז מה שמסומן עם כוכבית, זה מכתב יד קודשו של המרמשיק, מדברי תורה שהוא שמע מאחסם סייפר. זה תורת אחסם סייפר שכתב המרמשיק. ואיך שזה כתוב כאן, באמת, קשה הקושה שאתה שאלת. מה קורה עם הבנים שנולדים באמצע עבדות? הרי בתוך השש שנים יכולים עוד להיוולד לעוד בנים. לא רק מהשפחה, גם אשתו הישראלית.
היא לא נמצאת איתו. היא לא נמצאת איתו.
לא חייב במצוות.
או, חזק אומר טוב. הוא לא חייב במצוות עונה. ואם הוא לא קיים פרו ובו, אז הוא לא חייב במצוות פרו ובו. אז למה יעשה? בוא נלך שלב אחרי שלב. השאלה שלנו על חוסייפר, עוד פעם, הוא מיישב, למה פה לא כתוב ויצאו בניו? כי פה מדובר בציאת שש! אז הילדים הם כבר בני שש, הילדים שהיו לו, אשתו ובניו הישראלים, הילדים כבר בני שש, אז האדון כבר לא חייב בפרנסתם, אז לכן לא כתוב ויצאו בניו עמו כאן. רק בפרשס והר שמדובר על יציאת היובל, שזה בתוך שש, אז יכול להיות שיש לו עוד ילדים שהם לא בגיל שש, האדון עדיין חייב לפרנס אותם במקומו, אז לכן כתוב ויצאו בניו עמו. השאלה שלנו, אבל, כמו שחזק שואל, מה קורה עם הבנים שנולדים לו באמצע? עומד נראה, תקנו חכמים שצריך גם אחרי שש, אבל עיקר החיוב זה עד גיל שש. אחרי זה מדין צדוקה. מדין צדקה הוא חייב לפנס אותה מעלה. אבל עיקר החיוב הגמור זה רק עד גיל שש. אז גם האדון שנכנס תחתיו אומר, חסום ספר, על פי דבר הרמב"ן זה רק עד גיל שש. מילא, הקושיה שלנו על חסום ספר, אבל מה קורה עם הילדים שנולדו לו באמצע? אז הסתכלתי ברמב"ם בהלכות אבודים, מה יהיה הדין בכזה מקרה? אז מפורש, מדויק, דיוק מפורש ברמב״ם, שהוא חייב לזון ולפרנס גם את הילדים שנולדים לו באמצע עבדות. כל עבד עברי הרי האדון חייב במזונות אשתו הנשואה. אחד אישה ובנים שהיו לו בשעת מחירה, או אישה ובנים שהיו לו אחר מחירתו. מה כתוב פה ברמב"ם? שגם בנים שנולדים לו אחרי מחירתו, גם כן אדון חייב לזון ולפרנס. אז לכאורה, מה הביאור של חסום ספר? אז פה במהדורה החדשה הם כבר מביאים, שחסום ספר בעצמו בחידושיו לכתובות, דף מ"ט, הוא מביא את הוא כותב את הוורט הזה בקצרה, ושם הוא מוסיף עוד משפט, שהוא בא ליישב את ההערה הזאת, ושאני לא כך מבין. אומר כך, שמוסף וככה, דפשתי דקרוב עם בעל אישה, הוא מיירי שהיה לו האישה והבנים כבר בשעת המחירה. זאת אומרת, שמוסף הוא לא מתכוון לחלוק על הרמב״ם ולהגיד שהוא חייב במזונות רק של האישה והבנים שהיו לו בשעת המחירה. לא היה חולק על הרמב״ם ככה בדרך אגב. אלא הוא מתכוון להגיד, הפשתי דקרוב מדבר על זה. אבל אם בעל אישה הוא, אם הוא כבר היה בעל אישה, וממילא כשמדברים על הבנים, אז מדובר שהבנים גם כן הוא בעל אישה וילדים, טוב, על זה התורה מדברת. לא שהוא חולק לדינה, שבנים שנולדו לו באמצע עבדות, אדון לא יכול לפרנס, זה ודאי לא, ראיתי ספר אחד מזמננו.
הבעל אישה לתת לו שפחה, מפני האישה שלו. הוא נותן את השפחה, הוא רוצה את הבנים שלה, יש לו זכות קדימה לפני האישה או
מה? והתורה אפשר להיות נשוי לכמה נשים. נו, אז מה, למה לא יכולת גם שבחה כנרית וגם אשתו הישראלית? אלא מה נגיד, כמו שרציתם לומר, שאולי, אולי אתה עושה מתכוון שזה לא כזה שכיח שיהיה לו בנים כי הוא נמצא עם השבחה כנרית, אבל יש דרשה של המחילתא שהרמב״ם מביא כאן ויוצא אשתו אימוי, אימו מלמד שאין האדון יכול להפרישו מאשתו הישראלית. הרמב״ם אומר, הכוונה היא כזו שלא תחשוב שזהו, עכשיו האדון נותן לשבחה כנרית, וגמרנו, ותעזוב את אשתך. לא, 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 הוא ממשיך להיות עם אשתו, ומשמע לכאורה, שהוא ממשיך גם, אם יש לו חיוב של פרו ובו, הוא ממשיך להיות לו חיוב של פרו ובו, כי הרי הוא לא יקיים פרו ובו עם המיוולד לו מהשכחה הכנלית, ומסתום חיובינו גם כן, עד כמה שהוא יכול. מסתום כתוב כאן שהבעל לא יכול להפקיע אותו מהחיובינו שלו. אפילו שברמב"ן כן כתוב על אושן, הרשות בידו של העבד. העבד כאילו יכול לבחור, הרשות בידו. אולי אפשר לדייק עם זה שאין לו חיוב שלא אינו רק רשות. אבל כל פנים, לפי זה יוצא שזה כן בהחלט שכיח שיהיה לו בנים בתוך כדי עבדות מאשתו הישראלית. אז לכאורה, קצת יורד פה כל הברק של הביור הזה, הניפלו של החסיפה, לכאורה, נכון, הוא אומר, מה שאתה תקרוא מדבר על אשתו והבנים שכבר היו לו, אבל סוף כל סוף, זה לא מדויק כל כך, בגלל שמה יתראה, צריך לכתוב פה, ויוצא בו נביא בו, על אותם בנים שנולדו לו באמצע עבדות. מעניין שהתואר תמימו בפרשס בהר, הוא לא מזכיר את החנסייפר, בדרכוי. הוא אומר ככה מעצמו, או, מכאן, יש לנו מקור, אולי אפשר להביא מכאן מקור באמת לדין הזה שכתוב בגמרא שעד גיל 6 זה עיקר החיוב של האבא לפרנס, זה מזה גופה שהתורה בפרשת משפטים לא כתבה ויוצא בו נביא מוי, למה? כי הם כבר בני 6. אז מכאן סמך מהתורה שבאמת החיוב של האבא זה גם כן רק עד גיל 6. בנוי אנחנו זוכר הזה בעצם. אחרי זה מצאתי שהרלב"ג, גם בפירושו על התורה, כותב שמכאן המקור שאבא חייב לפרנס את הבן שלו עד גיל 6. כי אם מצאנו שאדון חייב לפרנס את הבניו של העבד, זה על כוח בגלל שהוא נכנס תחת האב, אז מפה אתה יכול ללמוד שאבא חייב לפרנס את הבניו, וכמה החיוב? כמו שפה רואים שאדון חייב 6 שנים, אז גם העבד, אז גם אב, אז כל אבא גם כן חייב רק עד גיל 6. אין לך מוקר ליותר משש שנים. כל מה שאתה לומד שאבא חייב לזון את בנו, זה מזה שהאדון חייב לזון את בני עבדו. כי הוא נכנס תחת האב. כמה שנים האדון חייב לפרנס את הילדים? 6 שנים? אז אין לך, יש לך מוקר לשש שנים. אז גם אבא חייב לזון את בניו 6 שנים. כך אומר הרלב"ג. איש. נכון. זאת אומרת, לאו דווקא עד גיל 6. הוא חייב 6 שנים, אז גם הוא חייב 6 שנים. כך אומר הרלב"ג. אז יש לנו הערה אחת על החנסייפר, שעדיין לא מיושב לגמרי למה לא כתוב פה ויוצא בו נביא. גם לא מיושב בדבר החנסייפר, למה לא כתוב בפרשס בהר את הדין של ויוצא אשתו, רק כתוב בו נוב. אבל בעיקר יש כאן הערה יותר חזקה על החנסייפר, מהמשנה למלך. משנה למלך, בתחילת פרק ג' מלכות עבדים, כשהרמב"ם כותב שהאדון חייב לפרנס את בני העבד, הוא כותב עד איזה גיל, ולא בי הרבינו עד איזה זמן חייב אדון לזונם, עד איזה גיל. הוא מביא את הרמב"ן, שהבנים אינו חייב עם זנותם, אלא בקטנה בזמן שאב מצווה, או נוהג לזון אותם. זאת אומרת שנראה לדעת הרמב"ן שהוא חייב לזון אותם עד שהם נהיים בני 12. עד, כלם, כי הרמב"ן אמר, עד כל זמן שהוא חייב האבא לזון אותם, או שהוא נוהג לזון אותם. מה הכוונה? יש את עד גיל 6 שקופים את האבא לזון את הבנים שלו, כמו שכתוב בגמורה, בפסק הלכה. ואחרי זה יש עוד דין שמגיל 6 עד גיל 12 לא קופים אותו, אבל מייסרים אותו בדברים. זה תקון הסחכומים שתקנו שהוא צריך להמשיך לפרנס אותם עד שהם גדלים. אבל הרעם בפרשת בהר כתב, גם כי אנשי נעדון חייב לזונם אלא עד שהוא בני 6, ולא ידעתי מינו להיהו. כל פנים, משנה למלך בסוף מכריע שמסתבר שהוא חייב לזון אותם כל זמן שהם לא יכולים להתפרנס לעצמם. כל זמן שהם לא יכולים, נראה לי בדעת רבינו, זה שהוא לא קצב שום זמן, וסביר לי לעולם חייב האדום לפרנסם כל זמן שאין להם להתפרנס משלהם. אף שיהיו גדולים. ככה אומר משנה למלך. אז מה יש? יש להם שלוש שיטות. כל זמן שהם לא יכולים להתפרנס מעצמם, גם אם הם בני 15 ולומדים אפילו יותר, כל זמן שהם לא מתפרנסים מעצמם. אז יש לנו שלוש שיטות פה למעשה. יש פה, הוא מביא את הרעם שבאמת כותב שזה רק עד גיל 6, והוא אומר, לא יודעת מאיפה הוא לקח את זה. הרמב"ן, שמשהו שזה עד גיל 12, והוא עצמו אומר מזה שהרמב"ם לא קצר זמן, זה כל הזמן שאין להם להתפרנס מעצמם. זה קצת תארה לכם סביבו שנקד כדבר פשוט זה עד גיל 6, אחרי המשל מלך מכריע לא ככה. טוב, זה הולך לפי שיטת הרם. מעניין שכם סביבו בעצמו מתבסס על הרמב"ן. הרמב"ן אומר משל מלך משהו, זה לא רק עד גיל 6. הרמב"ן כתב כל זמן שאבא חייב לזון אותם או נוהג לזון אותם. שזה עד מתי? עד שהם גדלים. עד הבר מצווה. אז רציתי להציע בפניכם מהלך חדש להסביר את ההבדל למה כאן כתוב רק ויוצאו אשתו אימוי, ובפרשס דר כתוב רק ויוצאו בו נביא אימוי ולא כתוב ויוצאו אשתו. למה פה לא כתוב בנים, ופעם שדבר כן כתוב בנים, ולמה שם לא כתוב אשתו, ופה כן כתוב אשתו. אז נפתח עם הסוגיה במסכת כתובות, בדף סמכי, סוף פרק אף על פי, מה שם אומרת, דרש רבי אולה, רבה, פיתחא דמינוסיה, אף על פי שאמרו, אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהם קטנים, שאדם לא חייב לזון אותם, אבל זן קטני קטנים. קטני קטנים הוא חייב לזון. עד כמה? עד בן שש. ורב אסי, דאמר רב אסי, קטן בן שש, יוצא בעירוב אמו. אם האמא עשתה עירוב תחומים לצד אחד, ואבא עשה לצד שני. הבן נגרר אחרי מי, אז גיל שש הוא נגרר אחרי אמו. אז ממילא, אומרת הגמרא, לכן גורם שגיל שש זה גיל שהבן תלוי באמא שלו, והוא צריך את הסיוע של אמא שלו. אז לכן גם חייבים לפרנס אותו עד גיל שש. ממאי מביאה הגמרא ראיה מהמשנה פה בקסובס, בקטניה הייתה מניקה, פוחתים לה מעשי ידיה ומוסיפים לה למזונותיה. אישה שהיא מניקה, הבעל חייב להוסיף לה מזונות בשביל שיהיה לה ילד שיונק יותר מה לאכול. האמא צריכה עוד אוכל כדי להעניק את הבן. אז אומרת הגמרא, מה הייתה אם אליו משום דבוי למיכל בעדו? לא בגלל שהבן צריך לאכול מהאוכל של האמא, אז מוסיפים לאמא עוד מזונות. אומרת הגמרא, אז אותו דבר, ילדים עד גיל שש הם גם כן צריכים עדיין את האמא, אז גם כן צריך לזון אותם עד גיל שש. ככה אומרת הגמרא, אומר רשי, אלמה, מזה שורים שבעירוב הילד עולה אחד גיל שש אחרי אמו, עדיין הוא צורך לימוי, הוא בטרה שדיוהו, גררו את ה... הילד נגרר אחריה, אלמה עד שש צריך סיוע מאמו, ובשם שהבעל זן אותה, כך זן אותו אמא. יחד איתה הוא צריך לזון גם אותו. אומר ארן, ארן מביא את לושן רשי, אחרי זה אומר ארן, ומתוך לשונות הללו של הגמרא, נראה לי, וכי אמרינו דזן אותם קטני קטנים, שהחיוב של האבא לזון את הקטני קטנים עד גיל שש, דווקא בשאימם קיימת, דווקא כשהאימא עוד חיה. ומדין מזונות אימם נגעו בה. דהיינו, זה חלק מהמזונות שהאבל חייב לאשתו, הוא צריך גם לתת לילדים עד גיל שש. וכיוון שהם נגררים אחריה, אי אפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון אותם. אימא רחמנית, הרי היא ודאי תיתן לילדים שלה לאכול, אז יהיה חסר לה. אז הבעל שהוא חייב במזונות אשתו, חייב לתת לה יותר עכשיו. אז אומר הרן, אין פה חיוב מזונות של האבא לבנים, ולא עד גיל שש, אלא זה חיוב מזונות לאישה. צריך להוסיף למזונות של האישה, כי היא נותנת לילדים. כי אי אפשר להעמיד עצמה שלא תזון אותם, אבל בשאין אימם קיימת, אינו חייב במזונותיהם. נפקא מינה יהיה אם לא עלינו אין להם אימא, אז באמת הוא פטור. וגם רינמי די כליח, ומסיין לאולה הוא מביא איזה ראיה מהגמרה, מזה שכתוב, מוסיפים לה על מזונותיה, משום דבי למיכל בעדו, על מזונות הבן הנגר אחרי הרם כמזונותיה, ומדין מזונות שלה נגעו בה. בסוף הוא בעצמו אומר, אבל לא ראיתי לראשונים זל שאמרו כן. אומר הרן בעצמו, אני יודע שהשיטה הזאת מחודשת, כי לא ראיתי לראשונים שאמרו ככה. תחכים מן מאוד גדולה, כשאין אמא, אז האבא לא חייב לזון את הבנים עד שש. עכשיו, שיטה הזאת של הרן, הפוסקים לכאורן, מה שנראה בשולחן ערוך, בשמואל, והחלק הסמכויקת, פוסקים לא כמו הרן. הם ודאי חייב גם שהאמא לא קיימת. אבל, נקרא לכם את ה... לא, בשביל אומר, הוא דלא, ואפילו שהאין לי מומקאמס, הוא דלא יקה הרן. הרן לא נפסק לך ככה, משמע, כשאומרים גם בשמואל, כשמחוי כי הוא קומש, יש נפקי מינס, יש נפקי מינס. אם נגיד, שזה מצד חיוב האימא, מצד המזונות של האימא, אז יש בזה כמה נפקי מינס, הוא אומר, כמה מזונות צריך לתת לילדים? כמה מזונות? לאישה, הרי כתוב נותנים לפי כבודה, לפי כבודו. הדין של... הדין של המזונות של האישה זה שהיא עולה אמו, צריך לתת לפי כבודוי. אם הוא מתאשר, צריך להוסיף על המזונות שלה. אז אם אומר החלקס מחריקה כבר, נפקמין, לפי הרן שהדין מזונות של הילדים זה מכוח המזונות של האמא, צריך להיות על רמה, על סטנדרט גבוה. אבל אם יש פה חיוב מזונות לילדים, נראה כמה שצריכו שיחיו. לא יותר מזה. כך אומר החלקס מחריקה כבר, נפקמין, אם נגיד כמו הרן, או כמו החולקים על הרן. יש בזה עוד נפקמין, נפקמין, כן, מצד אחד אם האמא לא קיימת אז לפי הרן יהיה פטור, מצד שני אבל יוצא לפי החסד מחריקה, אבל אם האמא קיימת צריך לתת מנה ברמה גבוהה לפי קבוידוי. יש בזה עוד נפקי מינס, יש בזה עוד כמה עוד נפקי מינס. הדין מזונות לפי הרן שיש לילדים עד גיל 6, וככה משהו בפשטס הגמורה הסוגיה שתולים את זה עם מרוב, שמגרים אחריה, מוסיפים, זה רק החיוב שהוא התחייב לאשתו. ואנו, אזון אותה ואפלך, עוד נפקים מן אומרים האחרונים, שיהיה אם הוא חייב להזכיר את עצמו, אם אין לו כסף, אם הוא חייב לך להזכיר את עצמו, על המזונות של אשתו הוא חייב להזכיר את עצמו, כך הוא התחייב בכתובה. אבל אם זה חיוב לבנים, אם אין לו, לא דווקא שהוא חייב להזכיר את עצמו. ועוד בואו נפקים מנס. אז כמו שראינו, בפשטה זה נראה שהפוסקים לא נוקטים כהרן, אבל רבי יוסי פיינשטיין, באבן עזר חלק א' סימן קובב, מביא ראיה מהגמורה, דף סמכדל, לדף קודם, כתוב שהאבא, הבעל, חייב גם לתת לאשתו, אם היא נוהגת לארח, מגיעים אורחים, ארחי פרחי, אז הבעל חייב להוסיף במזונות שלה בשביל לתת לארחי פרחי. להמיות שהרגילות היא שאישה, של אשתו, של האישה, שהיא נותנת לאורחים, אז הוא חייב להוסיף לה במזונות, גם לארחי פרחי. אומר רבי יוסי פיינשטיין, ומזה נראה לעניות דעתי ברור, שאי אפשר לחלוק על הרן. וכן משמע לושן רשי סוף פרק אף על פי. מרשי שקראנו שאומר, כשם שהבעל זן אותה, כך זן את הילד אמה, יחד איתה, רואים לא כמו הרן. שכל החיוב מזונות של הבן עד גיל שש, זה בגלל שהוא חייב לזון אותה וביחד איתה גם אותו. אומר משה, אי אפשר לחלוק על הרן. דבריו ברורים ואמיתיים, וכל החיוב שיש זה רק כאשר יש אמא. והוא רוצה להגיד שגם הראשונים האחרים סורים ככה, הוא מביא שהמגיע למשנה למלך, מדייק את זה גם ככה בדעת הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות אישות כותב, כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני 6 שנים. מה זה השוואה הזאת? מה הרמב״ם צריך לכתוב פה השוואות? כשם שחייב במזונות אשתו, כך חייב במזונות בניו עד גיל 6? אז המגיע פה על המשנה למלך אומר, ומדברי רבנו שכתב, כשם שאדם חייב וכולו, מה שמה זה סביר לעיקרן? זה מזונות בניו מדין מזונות אימם נגעו בה. ואם לא כן, למה הלכתה? הקשינו. אם חייב אדם לזון את בניו? אז אומר רבי משה, יש לנו גם רמב״ם. וגם רשי, אגב את הדיוק הזה ברשי, גם אמר המשיף במקום כותב. אמר המשיף, במקום, על דברי רשי כותב, שמהלושן הזה, שם שהבעל זן אותה, כך זן אותו אמא, משמע כמו הרן? אומר המשה, אז הלוכה כמו הרן, ואי אפשר לחלוק עליו. איי, קשה אומר הרן, מה יהיה הדין? הרי הדין הוא, שגם בן פנויה, מה יהיה בנו מן הפנויה? אדם, שלא הולכו פה בקידושים, נולד לו בן. הוא חייב למזונות האישה הזאת? אין שום חייב שמזונות לאותו אישה. אבל לא הולכו פה בקידושים. מה יהיה הדין עם הבן הזה? אז הוא אומר, כתוב במשל המלך... אז אומר המשל המלך, כתוב בראש ובריבש, שגם בנו מהפנויה חייב לזון. אז החוינים מוכיחים מכאן, משמלך, ומוכיח מכאן, לא כמו הרן. אומר רמי שזה לא ראיה, זה לא ראיה. כי בנו מן הפנויה הוא יהיה חייב במזונות הבן הזה, תשמעו חידוש עצום של רמי שמדין מה זה. הוא גרם פה נזק. הוא הביא, גרם לאישה הזאת, שיהיה לה ילד שעכשיו היא, מטוב ליבה וטבעה, תדחה כדי לפרנס אותו, אתה גרמת לזה, שלם. היי תגיד, אפילו שזה היה מפותה, לא רק הנוסף, זה היה בהסכמתה. כל מה שאין חיובים כלפי מפותה, זה בגלל שהיא מוכלת. על זה היא לא מוכלת. הפוך, היא עשתה את זה על דעת, שאם יוולד בן, הוא יישא באחריות, והוא יעזור, הוא ישתתף, והוא ישלם את ההוצאות. זה אומר מה יש. כן, נכון, נכון. אז ממילא אומר רמי ישה, אבל באמת, כל דין מזונות לילדים עד גיל 6, שזה כתוב בגמור, שזה חיוב גמור, זה מדין המזונות לאשתו. מדין המזונות לאימא של הילד. עכשיו, מה יקרה, אבל מה יקרה מעל גיל 6? אז כתוב ברמב"ם בפסק להלכה, שאוזן אותם כתקונוס חכומים. תקונוס חכומים זה בדף מ"ט בכסובס, שם כתוב שבתקנת אושה התקינו, שאדם יזון את בניו, ומה קורה אם הוא לא רוצה? לא קופים אותו, לא יורדים לנכסה ולא קופים אותו, אבל מביישים אותו ומבזים אותו ואומרים עליו שהוא אכזרי וגורמים לו מה שצריך בשביל שהוא כבר ירגיש לא נעים ביתן. אבל זה תקון הסחכומים שהיא לא באותה דרגה כמו עד גיל 6. אם למשל תשימו לב ברמב"ם וכך בשולחן ערוך כתוב חייב אדם במזונות בניו ונותיו הקטנים עד שבני 6 כאן ואילך מאכילן עד שיגדלו כתקנת חכמים. מה כתוב כבר? שהוא צריך. אבל זה לא באותו דרה, זה כבר לא כתוב חייב. למה? כי לא קופים אותו. עד גיל 6 קופים אותו, מגיל 6 כבר לא קופים אותו, אבל מביישים אותו, ומחלימים אותו, וגוערים בו, ומפצירים בו, ומחזירים עליו בציבור המערמה, ואומרים פלוי נחזרי. אני סתם אקרא עוד את ההמשך של היושב של הרמה, והרי הוא פחות מאוף תמה שהוא זן את רוחיו. כל זה מפרסמים עליו. אבל אין קופים אותו לזונם אחרי 6. לקוף אותו לא קופים. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אבל לפי הר"ן, כשאין אמו קיימת, מה יהיה הדין? הוא לא חייב, אבל זה לא יגרע מבניו אחרי גיל 6. נכון? גם אם ניקוט כמו הר"ן, שרמי שאומר שאי אפשר לחלוק לר"ן, ולמעשה כולם מסכימים. מה יהיה כשאין אמם קיימת? אמר הר"ן, וזה כבר אין את החיוב מזונות של עד גיל 6, בגלל שכל החיוב מזונות של גיל 6 זה בגלל שהוא נגרע אחרי אמא שלו, אם אין לו אמא, אז הוא לא חייב. הוא לא חייב את הדרגה של החובה הזאת הגמורה של עד גיל 6. אבל את הקונוס חכומים שיש גם אחרי גיל 6 עד שהם גדלים, זה ודאי שיש, אפילו שאין להם אמא, נכון? אז זה שיש פה שני דינים. יש פה את הדין חיוב גמור שהוא חייב במזונות ילדיו מצד המזונות לאשתו, לאמא של הילדים, ויש פה אבל גם, אם אין אמא, הוא עדיין חייב לזון את אותם ילדים קטנים עד גיל 6, לא יגרע ממה שהוא חייב גם לזון ילדים בני 10 ו-12. נכון? עכשיו אם נחזור לחיוב של האדון לפרנס את הבנים של העבד. בוודאי, ודאי שהוא חייב. הרמב"ן כבר אומר שהוא נכנס תחת האבא שלהם, תחת העבד. תחת העבד. למה? כי התורה חמלה על הילדים, בדרך כלל אבא דואג לילדים שלו. עכשיו הוא נהיה עבד של אותו אדון, אז האדון צריך לעמוד מקומו ולחמול על הילדים של העבד. לא רק איפה שיש חיוב גמור, אלא גם מה שנהוג שאבא מפרנס את הילדים, התורה הטיל את זה כחיוב גמור על האדון. כך אומר הרמב"ן. לכן אומר מישנה למלך, זה אפילו עד שהם גדולים, עד שהם גדלים ויכולים להתפרנס בעצמם. אפילו שלאבא אין חיוב בכזה גיל, לאדון כן יהיה חיוב. למה? כי התורה הטילה לאדון כל מה שבדרך כלל נהוג שאבא זן ומפרנס את בניו. נכון? אז עכשיו יצא ככה. נכון. לאדון. אבל פה אנחנו מדברים על דורייסה, פה בתורה כתוב שאדון צריך לפרנס. אפילו שלאבא אין חיוב דורייסה. אפילו שלאבא אין חיוב דורייסה. בוא ניקח אפילו ילד מעל גיל 6, ודאי ודאי שאין פה חיוב דורייסה. עד גיל 6, לא מה שאמרנו, יש צד להגיד שזה דורייסה. כי אם נגיד כמו הרמב"ם, הרמב"ם סובר, גם קשור לפרשה שלנו, שרק סוטה ועונתה לא יגרע, אומר הרמב"ם ששאירה זה מזונות, שחיוב מזונות לאשתו זה דורייסה. שתעשה הרמב"ם. אם אנחנו אומרים לפי הר"ן שמשהו חייב במזונות בניו עד גיל 6, זה חלק מהמזונות לאשתו, אז יכול להיות שזה גם דורייסה. כך כתוב בערב רבונן. הרבה ארכב ישראל על גזי, הוא אומר שמדיוק לא שנה רמם, כשם שחייב מזונות יש לו כך, חייב מזונות בנב, שזה דורייסה. אבל אחרי גיל שזה ודאי לא דורייסה. אבל אדון כן חייב בדורייסה. למה? אומר, אז זה כבר רמן כבר כותב. הוא נכנס תחת האב, או מה שהוא חייב, או מה שהוא נוהג לעשות. התורה חייבה את האדון, גם במה שאבא לא חייב מעיקר הדין. אבל בדרך כלל נהוג שאבא זן מפרס את הבנים שלו, אז האדון חייב בזה.
ומה היה לאבא? בן שלו?
אז עכשיו בואו נחזור לענייננו, ונראה איך שהכל מיושב.
סתם שאלה, דירקט אבל קשור לזה. יש כלל שאי אפשר להיות ש... יהודי יותר פחות חייב ממה שגוי. בכל מדינה גוי יש מין שצריכים לפרנס את הבנים.
לא, זה מה שאתה אומר, כלל זה בגמור, זה נאמר, לא ייתכן שלהתוירה יהיה חיוב על גוי. בסדר, אז גם פה חכמים תקנו, חכמים תקנו. כמו שאת אומר בחוקי המדינה שלנו, אם תקנו, כך חכמים שלנו גם תקנו. נחזור לענייננו. כשכתוב אצלנו בפרשה, ויצא אשתו אמו, ויצא אשתו אמו. אז כתוב, מפה לומדים, שהאדון חייב לזון ולפרנס את אשתו של העבד. מלך כלול בזה הדין, לפי הרן. לא שהוא חייב לזון את אשתו, אז הוא חייב גם לזון את הילדים, עד גיל שש, שנגררים אחריה. אם הוא נכנס במקום העבד, העבד כשהוא חייב לזון את אשתו, כלול בזה שהוא זן גם את הילדים הקטנים. אז פה לא צריך להיות כתוב ויוצא אשתו ובונוב. כי את בניו הקטנים עד גיל שש זה כבר כלול באשתו. ויותר מזה. אם היה כתוב פה ויוצא אשתו ובונוב אימוי, אז היינו אומרים אשתו ובונוב שעד גיל שש, שהם נגרים אחרי האישה. אבל הרי התורה רוצה ללמד אותנו שאדון חייב גם ביותר מגיל שש, אפילו שלאבא אין חיוב. כי כבר לא נגרם אחרי אמא, אלא יש חיוב מצד מה שאבא נוהג לזון ולפרנס את בנו גם אחרי גיל שש, וככה תקנו חכמים. האדון חייב גם בזה. איפה זה כתוב בתורה? זה צריך להיות כתוב בנפרד, בפרש גר, במקום שלא נזכר את אשתו. להגיד שאפילו שאין אישה, אין ויוצא אשתו, אפילו שאין אישה, גם כן ויוצאו בו נביאים אוי. שם דווקא לא כתוב ויוצא אשתו. כדי להגיד שאפילו במקום שאין אישה, אין לו אישה. הוא התגרש, היא נפטרה, יש לו בנים מהפנויה, בכל איך תמצא שיהיה, גם האדון חייב לזון את הבנים. אם זה היה כתוב כאן בפרשת משפטים, ויוצא אשתו ובונוב, עדיין לא הייתי יודע את הדין הזה המיוחד, שגם ילדים בפני עצמם, יש חיוב כלפי ילדים בפני עצמם, הייתי אומר, זה הכל רק עד גיל שש, איפה שם נגררים אחרי האישה, כמו שיש לו חיוב. לעבד עצמו היה חיוב לזון את אשתו ואת הילדים שנגררים אחרי עד גיל שש, אותו דבר האדון. עדיין לא היינו יודעים שיש גם חיוב בפני עצמו כלפי הבנים מצד שאבא, נהוג שאבא זן מפרנס לבניו גם אחרי גיל שש. על זה הייתה צריכה התורה לכתוב בנפרד, ויצאו בניו אמו בפרשס באר, ששם לא נזכרת אשתו, לא מדובר שיש לו אישה. גם זה מתאים, כי פה מדובר על שפחה כמענית. אחד מהדור אמר שרק נענית, רבי מוזל שרק נענית רק שיש לו גם אישה ישראלית. אז לא מה שיש לו פה אישה. יש לו פה אישה, אז לכן פה לא צריך להיות כתוב בניו. כי הבנים כבר נגררים אחרי החיוב מזונות של האישה, נגרר גם החיוב לפרנס את הבנים, לזון את הבנים, לפחות עד גיל שש. בפרשס באר ששם לא נזכרת שפחה כנענית, לא צריך שיהיה לו אישה, ולא מדובר שיש לו אישה, לא נזכרת אשתו. דיין לא מדובר אפילו על עבד שאין לו אישה. זה כתוב, ויוצאו בונו ואימוי להגיד, שגם איפה שאין פה חיוב מזונות לילדים מכוח המזונות לאישה, יש חיוב בפני עצמו לאדון לזון ולפרנס את הילדים. שלא תחשוב שכל מה שיש לאדון זה רק שהוא נכנס תחת העבד כלפי החיוב הגמור שיש לו לזון רק עד גיל שש מכוח החיוב כלפי אשתו. בתורה ובאופן נפרד, באופן מסוים, כותבת ויוצאו בונו ואימוי להגיד, שגם כשזה רק בנים בלי אישה, גם כן אדון חייב לזון ולפרנס.
למה אדון צריך להיות יותר חמור מהבעל?
אז זה כבר מוסבר ברמב"ן, או במשנה מלך. תורה חמלה לילדים, בדרך כלל אבא נוהג לפרנס, אפילו שאין לו חיוב. אבל בדרך כלל אבא נוהג לפרנס, מה שבדרך כלל נהוג שאבא עושה, אפילו בלי שלאבא יש חיוב גמור, לאדון זה נפח להיות חיוב, כי התורה חמלה על הילדים האלה, שעכשיו ודאי אבא לא יוכל לדאוג להם. אז צריך שאדון ידאג להם. אז ממילא מובן למה התורה אתה צריכה לחלק את זה לשניים, פה ביוצא אשתוי, וכלול בזה החיוב של מזונות של הילדים שנגררים אחרי אשתו, בניו הקטנים, ובנפרד התורה כתבה בפרשת דבר ויוצאו, בוא נבין ששם לא נזכרת אשתו, להגיד שיש פה חיוב כלפי בנים אפילו בלי האישה. אפילו מקום שאין אישה, אפילו כשהבנים הם גדולים כבר לא נגררים אחרי האישה, גם כזה, כאלה ילדים יש חיוב על האדון, לזון ולפרנס. שלפי זה נרוויח רווח גדול. המפרשים שואלים כאן על רש"י, על הפסוק פה ויוצא אשתו אומר רש"י, וכי מי הכניסה אל המגיד הכתוב שהקונה בדברי, חייב במזונות אשתו ובניו. של הראם והתז וכל המפורשים, איפה כתוב מגיד הכתוב כאן שחייב במזונות אשתו ובניו? פה כתוב רק אשתו. איפה מפה מגיד הכוסף שחייב במזונות אשתו יבונוב? אז באמת הראם והמפרשים אומרים לא, באמת לא מפה לומדים בניו, זה לומדים מפרשס בהר. אבל רש"י זה לא כתוב. רש"י כותב שמגיד הכתוב, הוא לא מזכיר פה את הפוסק פרשס בהר, הוא מזכיר רק את ויוצא אשתי אמא. הוא אומר שמפה מגיד הכוסף שחייב במזונות אשתו ובניו. איפה זה כתוב פה? התשובה, לא דברינו, רש"י לשיטוסי. הרי ראינו שרש"י סובר כמו הר"ן. ככה מדייק אמר משיב ורמי שרש"י בסוף פרק, כך אותי, זה רש"י האחרון בפרק, אומר כמו הר"ן, שכשם שהבעל זן את אשתו, כך הוא זן את הבן הקטן עד גיל 6 ביחד איתה. מדייקים האחרונים שרש"י סובר כמו הר"ן, שהחיוב של הקטן, הבנים, זה חלק מהחיוב שלו כלפי אשתו. מלא רש"י לשיטוסי, אומר פה מצוין, ויוצא אשת אמא, אפילו שפה לא נזכר בניו, מגיד הכוסוב, שחייב במזונות אשתו ובניו. כי כמו שהבעל חייב במזונות הבנים הקטנים, כחלק מהחיוב שלו כלפי אשתו, אז גם האדון שנכנס תחת העבד, חייב במזונות אשתו, וביחד עם זה, גם במזונות בניו הקטנים. אז מדייק טוב מאוד רש"י לשיטוסי. אז צריך להגיע לפה סופה שזה אבו שלמד את זה. בפרשס בהר נוסף עוד דין, ויוצא בו נביא מי גם במקום שאין אמא, או שהחיוב לא נובע מכוח האמא, בגלל שהם גדולים וכבר לא נגררים אחריה, או שאין, היא פנויה, היא נפטרה, גרושה, מה שלא יהיה, ואתה יום מחדש שגם בכזה מקרה חייב האדון לזון את הבנים, אפילו שכאן כבר אין את החיוב הזה מכוח האמא, אבל התורה חמלה, חסה על הילדים, ובכל מקום שנהוג שאבא מפרנס את הילדים שלו האדון, חייב עיקר הדין. לכן התורה הייתה צריכה לחלק את זה לשני מקומות, שני פסוקים. פה נזכרת אשתו בלי בניו, כי לא צריך לכתוב בניו, זה כבר כלול. וגם אם היית כותב פה בניו, לא היית לומד מזה את הדין השני. כי הייתי אומר, זה רק מדבר על הבניו האלו שנגררים אחרי אשתו, מכוח החיוב של אשתו. אז פה לא היה שום טעם לכתוב אשתו ובניו, אין צורך. אין צורך, וזה לא היה מועיל, לא היה מלמד אותי שום דבר נוסף. אבל שם שלא נזכרת אשתו, כשכתוב ויוצאו בו נביאים בוי, מפה לומדים דין נוסף, דין חדש, שיש גם חיוב כלפי הבנים בפני עצמם, גם במקום שהוא לא חייב בפרנסת אשתו.